שעבר לא יכולתי להגיע, היה מחליף, והשבוע אנחנו ממשיכים במה שאפילונו בו בפעם הקודמת, הלו הוא ספר איוב. מדוע ספר איוב? בין היתר בגלל שהוא מבחינה מסוימת ענייני דיומא, הרי קוראים את ספר איוב בתשעה באב וחלק מהקהילות, והוא עוסק בשאלה של הסבל האנושי, שהיא שאלה מרכזית, קרדינלית וכולי. אז אני רוצה להזכיר פה כמה דברים. ראשית כל, במה מדובר? אז מדובר, אמרנו, באדם שהוא צדיק, לפי כל הקריטריונים, אגב, לא יהודי, לפי הפשט, והוא אדם שאף על פי שהוא צדיק הוא סובל, וזה סותר את הנחת היסוד המוסרית, שאם האדם הוא טוב, אז צריך שיהיה לו טוב, ואם הוא רע, צריך שיהיה לו רע, והנה האדם הזה הוא טוב, ויש לו סבל גדול, הרע. ואז נידונים במהלך הספר הרבה עניינים, בין היתר מדוע יש הצלחה לרשעים, כלומר לא רק סבל לצדיקים, מדוע הרשעים מצליחים וכדומה. ואנחנו ראינו שהסבל של איוב נגרם על ידי השטן, כן? ההסתה של השטן. השאלה מה זה השטן? מהו השטן הזה שגורם לאיוב את כל סבלו? שם הוא תואר בכתוב בתור איזה מין אישיות שמסיתה את הקדוש ברוך הוא לפגוע באיוב. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם ויבואו גם השטן בתוכם. מה אומר השטן? שאיוב הירא החינם ירא איוב אלוהים, הלא אתה שחת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב, מעשי ידיו ברכת ומקנה ופרץ בארץ. באה בעצם הטענה של השטן. הטענה של השטן היא שיש לאיוב הרבה. הוא מתפוצץ מרוב יש. יש לו. יש לו צון, יש לו גמלים, יש לו בנים, יש לו בנות, יש לו עבדים, יש לו כסף. יש לו הכל. מרוב יש, חסר אצלו קצת עין. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לשטן, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא. כלומר, מאחר ואיוב מלא, הוא מלא בחיות, אז אין לו אפשרות לפנות אל מעבר לחיים שלו, דהיינו לפנות אל הקדוש ברוך הוא. הרי אצלו הכל מסודר. הילדים שלו מסודרים. השדות והרכוש שלו מסודרים. ומה עם אלוהים שלו? גם כן מסודר. אלוהים מקבל באופן קבוע בדיוק את מה מגיע לו. אם הוא מקבל קורבנות, ובאלה עולות מספר כולם. כלומר, גם אלוהים מקבל את המגיע לו. אז הכל מסודר. קוראים לזה חיים בורגניים מרוצים מעצמם. אומר, וזה חבל. אם כן, איוב מפסיד משהו. עכשיו, בכתוב נאמר, ויאמר השם אל השטן מאין תבוא, ויען השטן את השם ויאמר משוט בארץ ומתהלך בה. אז חז"ל יש להם אוזן רגישה, אמרו מה זה להתהלך? מצאנו אצל אברהם שנאמר בו התהלך לפניי ויהיה תמים. אם כן אומר השטן, לא מצאתי צדיק כאברהם שנאמר בו התהלך לפניי ויהיה תמים. ואז יוצא שבעצם כל המאבק של השטן זה בעצם מאבק סמוי בין אברהם לבין איוב. איוב הוא צדיק מלא, ואברהם הוא צדיק מתהלך. הצדיק המתהלך הוא צדיק שבא במגע עם האלוהות. עד כאן מובן? מה שאין כן, הצדיק איוב הוא מקריב קורבנות, הוא יוצא ידי חובתו, ידי חובת הפולחן, אבל איננו נפגש עם האלוהות. ולכן, כבר דייקו המדייקים, שנאמר באיוב, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש ההוא תם וישר, ירא, מה? יש לכם פה שתי תשובות. יש כאלה שאמרו שכתוב ירא אלוהים, יש כאלה שאומרים שכתוב ירא השם. אז מה נבחר? שניהם. אתה אומר שכתוב ירא השם אלוהים. מה? אז אצלך כתוב ירא אלוהים, זה מודפס, נכון? אז אני אלך על זה. שכתוב, והיה איש אהותם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. אמרו המדייקים, רבי חיים ויטל, בין היתר בפירושו על דרך הפשט, אומר, ירא אלוהים אבל לא ירא השם. כלומר, הוא מכיר את האלוהות דרך מסכים. המסכים של הטבע, מסכים מנטליים, הוא לא מכיר את האלוהות, אין לו מפגש כזה. ולכן באו אליו הייסורים. הייסורים הם לא עונש, כי איוב איננו חוטא. כלומר, כדי לומר שיש פה עונש, צריך לחפש איזה עבירה איוב עשה. מחפשים עבירות, אין עבירות. מעשים טובים, יש לו מעשים טובים. אבל בכל זאת, אין ייסורין בלא אבון. אז מהו האבון של מי שאין לו אבון? אז, לא, לא, זה שאלה שאני מעלה, כי זה אמצעי דידקטי כדי לתת תשובה אחר כך, כן? לפעמים המרצה אומר שאלה, והיא לא דווקא מופנית אל הציבור, המרצה בעצמו מתכוון לענות על השאלה. אז אם כן, מה יכול להיות האבון, זה אחד המקרים, מה יכול להיות האבון של מי שאין לו אבון? אין לו אבון במעשה, יש לו אבון בזהות. הוא עדיין לא באופן מושלם מה שהוא צריך להיות. כאן קורה דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים למשל בעבודת השם של הקדמונים. עבודת השם של הקדמונים הייתה של קורבנות. זו הצורה העתיקה של עבודת אלוהים אצל כל בני האדם. ויש דבר שהתרחש בתקופה מאוחרת יחסית בתולדות האנושות, זה העבודה דרך התפילה. התפילה היא חידוש. כלומר, אצלנו, שאנחנו מורגלים בתפילות ואין לנו שום הרגל בקורבנות, נראה לנו הדבר תמוע. אנחנו שוכחים שהאינטואיציה המקורית של האדם הייתה הפוכה. שהאדם החל בקורבן, ובשלב מאוחר יותר גם גילה את התפילה. לפי חז"ל, האבות הם אלה שתקנו את התפילה. תפילות, אבות תקנום. זה לא אומר שלא היה מי שהתפלל מקודם, אבל זה לא היה על דרך הקבע. עבודת השם הקלאסית לא הייתה זאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם כן, מה החידוש כאן? התפילה פותחת את האדם לעולמות שמעבר לו. עכשיו, אם נסתכל בספר איוב, כשבאים על איוב הייסורים, באים בשני שלבים. בהתחלה רכושו ובניו, ואחרי זה גופו. ואיוב, כתוב שהוא לא חוטא, כן? בכל זאת, לא חטא איוב. ולא נתן תפלה לאלוהים. מה זה תפלה? דברים תפלים, דברים שאינם ראויים. אז איוב באמת לא דיבר נגד הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. המילה תפלה מזכירה לנו מבחינת הצליל, אפילו מבחינת האותיות, מילה אחרת. היא? תפילה. תפילה, יפה. יש לך חשיבה אסוציאטיבית. זאת אומרת, גם איוב לא נתן תפילה. כשליהודי קוראים אסונות, מה עושה היהודי? הדבר המיידי שעושה יהודי, כשמתפלל, נכון? לעומת זה, ליוב יש תגובה, הייתי אומר, גויית ממש. מה הוא אומר? ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה. השם נתן, והשם לקח. יהי שם השם מבורך. תגובה של גוי. מה? זה בכלל לא תפילה. התפילה זה דווקא ההפך מן ההסכמה. כשאדם מתפלל, הוא דורש שינוי.
זה קבלה, וזה מתינה. זה כאילו,
ממש. מה?
בתפילה זה הצעה החוצה.
בתפילה אני בא לדרוש שינוי. זה הגדרה של תפילה. כן? חסר משהו, אני בא לדרוש שמה שחסר יושלם. זה הגדרה של תפילה. וכאן יש צידוק הדין. הצידוק הדין כל הכבוד, אבל זה לא מה ש... זאת לא התגובה הספונטנית של היהודי. מעניין ש... בעקבות הסיפור הזה באים הרעים של איוב, מתווכחים איתו, מדברים איתו וכו' וכו'. בסוף הקדוש ברוך הוא נגלה אל אליפז התימני, והוא אומר לו, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב, ואתה אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, לא צריך לבדוק את המילים, הוא אומר, ללכת אל איוב, ויתפלל בעדכם, כי את פניו אשא. טוב, אז הולכים אליפז התימני, בלדד השוחי, וצופר הנעמתי, הולכים לאיוב. ואיוב מתפלל עליהם. עכשיו, במצב הזה שבו איוב מתפלל, איוב עדיין, עם כל האסונות, הוא עדיין חולה, עדיין עני, עדיין בלי ילדים, הכל נשאר. אבל כתוב, ואדוני שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. הדבר הזה מורה שזה מה שהיה חסר. בעצם דרך כל המהלך של ספר איוב, איוב למד להתפלל. ובזה הוא נהיה כאברהם. אז זה בעצם מגלה לנו משהו עצום, שהאיסורים באו כדי לשנות משהו בזהות שלו. הוא לא ידע להתפלל, עכשיו הוא יודע. כן. התורה דורשת מאיתנו לקבל את הדין. כן? באמת? התורה אומרת שחייבים לקבל את הדין? איפה ראית דבר כזה? אני חושב שהתורה כולה מלמדת אותנו לא להשלים עם המצב, עם שום מצב.
לא להשלים עם המצב, אבל כן
לברך
על הרע כמו
שברך על הטוב. שאדם מבין. כלומר, לברך על הרע שהוא מבין שהרע היא לטובה, בסדר, זה צריך להבין את זה. אבל מה שהשם, מה שיוב אומר זה משהו אחר לגמרי. התגובה של יוב היא תגובה של השלמה בעצם עם חוסר הצדק שיש בעולם. או נגיד, אמירה שזה צודק אבל ללא משמעות. השם נתן, השם לקח. בסדר, מי שנתן יכול לקחת בחזרה. בסדר?
מה שהיה ליוב לעשות זה מצד אחד להשמיד מצד שני גם...
לא, יוב היה צריך להתפלל. הוא לא התפלל. בסדר? זה מעניין הדבר הזה. הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, זה לא בסדר מה שעשית, זה כן. אבל להתפלל? לא מתפלל, הוא גם לא דורש את השינוי, הוא לא מאמין באפשרות השינוי אולי. אבל, אחד הדברים, כן, מה שעולה לנו בשלב הזה של הלימוד, זה שיש דבר כזה שינוי בזהות. עד כאן ברור. טוב. עכשיו, בספר איוב, אנחנו רואים שיש... יש לו חברים לאיש הזה. שמעו שלושת הרעים שלו, שהם אנשים מכובדים מאוד לפי מה שרואים בתוך הספר עצמו, אפילו חלק מהם נביאים, הם באים כדי לנחם את איוב. ואיוב מקלל את יומו. כן? הם מגיעים, שלושה ימים לא מדברים, אחרי שלושה ימים איוב פותח את הפה והוא מקלל את יומו. יובד יום יוולד בו, והלילה אמר, הור הגבר, היום ההוא יהיה גלמוד, אל תבור אין הנבו, נחשכו כוכבי נשפו, יקב לאור ועין, ואל יראה בהפעפי שחר, כי לא סגר דלתי בטני, ויסתר עמל מעיניי. זה, ליוב יש טענות. זה לא, לא בסדר כל מה שקורה, ולכן הוא מקלל את יומו. מה זה יומו? בעצם אפשר לומר, הרגע שבו הוא נולד, זה, יש פה תפיסה אסטרולוגית. כן, כי איוב מייחס את כל הצרות שלו לרגע שבו הוא נולד. והוא אומר, הרגע הזה היה רגע מקולל, ולכן חבל שבכלל באתי לעולם. זה הטענה של איוב. ואז הרעים מגיבים. אליפז עונה, ואיוב דוחה את דבריו. בלדד עונה, איוב דוחה את דבריו. צופר עונה, איוב דוחה את דבריו. זה מערכה ראשונה. אחרי זה עוד מערכה שנייה, אחרי זה עוד מערכה שלישית. וכל פעם יוב דוחה. מעניין מאוד מה הטענה של יוב נגד כל הטענות. אולי אני אסביר קודם כל מה הטענות של כל אחד. אליפז אומר, תראה, אין אדם שאין לו איזשהו חטא. אז בטח יש לך איזה חטא. עם אבן בידך, הרחיקהו, אל תשכן בעולך עוולה, אולי יש משהו לא בסדר שעשית, מה אתה עושה מזה בעיות? אז תחזור בתשובה, יהיה בסדר, כל הצרות ילכו. אומר הרמב״ם, אליפז התימני הוא כדעת תורתנו, שאומרת, אין מיתה בלא חטא, ואין ייסורין בלא עוון. האמת היא זה מחלוקת בין התנאים והמוראים, בין המוראים עצמם, יש גם מחלוקת בין הגרסאות של התלמוד, מה מסקנת התלמוד בזה, אם יש מיטה בלא חטא או אין מיטה בלא חטא, דעת הרמב״ם שמסקנת התלמוד היא אין מיטה בלא חטא, אין ייסורים בלא עוון, ולכן אומר לו אליפז, צריך לחזור בתשובה. זה מה שנקרא, תפשפש במעשיך. מוריי ורבותיי, אם באו אסונות, כל אחד מאיתנו צריך לפשפש במעשיו, לבדוק מה קרה. הוא אדם קרא בחזרת השץ, ויש אחד שלא נתן צדקה כפי כוחו. מוריי ורבותיי, עלינו לחזור בתשובה. זה בעצם הסגנון של אליפז התימני. מאוד נחמד, אבל בעצם הוא אומר ליוב, אתה חוטא. בלדד אומר, תשמע, אין לך חטא, אבל יש לך חלק לעולם הבא, חבל על הזמן, אתה תקבל מזה. כלומר, זה נכון, לא מגיע לך, אבל זה כדי להגדיל את החלק שלך לעולם הבא. צופר אומר לו, מי מבין דרכי השם? דברים נסתרים, אתה לא מבין. בקיצור, ויוב דוחה את כולם. עכשיו, מה הדחייה של יוב?
הרב, אלוהים והשם זה לא אותו דבר? מה? למדתי שיש לנו רק אל אחד.
לא מתאים, אתה אלוהים, השם, אל.
תחליט. כן?
זה ודאי לא אותו דבר. השם זה מידה אחרת מאשר אלוהים. השם זה גילוי ישיר של האלוהות, של האינסוף. אלוהים זה דרך מסכים.
ברור.
עד כדי כך שאתה אומר, השם הוא האלוהים. זה חידוש. אתה מגלה שבתוך האלוהים האלה מסתתר השם. ודאי.
שלום כבוד, בסייעתא דשמיא, שלום כבוד הרב, שמעתי בשיעור שיוב הקריב שלמים, הכל לשם וליצר הרע, לשטן כלום, חיכה לו בפינה, וכשהשם שואל את השטן לדעתו על יוב, מיד כתרג, ומזה למד שלמה המלך שצריך לשחל את היצר, ולכן הקריב גם עולות.
דברים אלה מחוסרי כל משמעות במחילה מכבוד השואל הנכבד. הרי יוב לא הקריב שלמים, הוא הקריב עולות. וכאן הוא כותב, השואל, שהוא הקריב שלמים ולא עולות. זה בדיוק הפוך. כלומר, יוב היה מקריב, היה מקריב עולות. מה המיוחד בעולה? הכל עולה לשם. כן? הבעל הבית לא אוכל שום דבר. זאת אומרת, זה אדם טהור לגמרי. מה שאין כן, מי שאוכל שלמים, מי שמקריב שלמים, הוא מקריב קצת על גבי המזבח, ואת הרוב הוא אוכל. בעצם בשלמים האדם לא מפסיד כמעט כלום, חוץ מהעלייה, שבחולין היא נאכלת על ידי הבעלים, ובקודשים היא עולה לגבוה. אז יוצא שיש צד לומר שיוב דווקא מפני ריבוי טהרתו, לא נתן שום מקום ליצר הרע. ולכן יצר הרע מקטרג. נגיד במילים אחרות, אם אתה מחפש טהרה בלבד ומנסה לא לתת מקום לשלמות של האדם, שזה כולל את היצר הרע שלו, אז בא הקטרוג. בסדר? אז אולי השואל חשב שמשהו שמקריבים את כולו נקרא שלמים, ושמשהו שלא מקריבים את כולו נקרא עולה. אבל זה טעות במינוח. למרות שכתוב בפרשת משפטים, שהקריבו שם נערי בני ישראל, הקריבו שלמים לשם פרים, אז יש דעה בחזל ששם השלמים הכוונה עולות. ולמה נקרא שלמים? שהקריבו את העולה עם האור. בדרך כלל עולה מקריבים אותה בלי האור. אבל שם הקריבו אותה שלמה. שלמה עם האור. אז אולי זה היסוד של הטעות של השואל הנכבד. עכשיו בואו נחזור. איפה היינו לפני כל השאלות?
יוב דוחה,
יוב דוחה דברי כולם. עכשיו, מה הטענה של יוב נגד כל ההסברים? הטענה איננה טענה פילוסופית. יש לפעמים פה ושם טענות פילוסופיות של יוב, אבל כמעט הכל הן טענות אקזיסטנציאליות, קיומיות. כלומר, יוב אומר, אני סובל. זהו. איך אומר? לו שהכל ישקל כעסי, והוותי במוזניים יישאו יחד, כי אתה מכל ימים מכבד, על כן דבריי לאו, כי חיצי שדי עימדי, אשר חמתם שותה רוחי, ביעותי אלוה יערכוני. הינהק פרא על הדשא, אם יגשור על בלילו, מענה לנגוע נפשי עם הכתבי לחמי, כי לפני
לחמי, הנחתי תבוא, ויתחו חמיים, שעגותיי. אז בעצם, מה הטענה של איוב, במילים המאוד מובנות שקראנו עכשיו? הוא אומר שבעצם כל מה שבא אליו מונע ממנו לשמוע הסברים. לכל זה לא טענה. בסדר, אז אתה אידיוט. כן? אז איזה מין טענה זאת? הרי אני נתתי לך הסבר מלומד, למה יש לך ייסורים. ובמקום זה אתה אומר לי, כואב לי. תענה לטענות שלי, הטענות שלי הן הגיוניות. מה התשובה האמיתית של איוב? איוב אומר, הטענות נבראו בשביל מי שלא סובל. למשל, אני מסתכל מבחוץ על מישהו שסובל, ואני שואל את עצמי איך הוא הגיע לזה. אז באים כל מיני מומחים ומסבירים לי איך הוא הגיע לזה. ואז אני מאוד מרוצה, כי יש משהו שלא הבנתי, שעכשיו אני מבין. אבל עבור האיש הסובל, הסבל מונע ממנו להקשיב להסבר. סימן שההסבר לא נברא בשבילו. מובן? וזה היסוד של מה שאמרו, אין מרצים לאדם בשעת כעסו, או בשעה שמתו מוטל לפניו. באמצע ההלוויה לא מנחמים. למה? כי הניחומים נאמרו בשביל השכל, ובשעת ההלוויה אין שכל. מובן? לכן זאת טעות מה שעשו הרעים, שניסו לתת הסברים לאיוב. עכשיו, לפי זה מובן דבר מאוד עמוק שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שדברי אליפז הם דעת תורתנו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. יוצא שיש דעת הקדוש ברוך הוא ויש דעת התורה. אלא, דעת התורה נאמרה בשביל לומדי התורה. אבל בשביל איוב עצמו יש משהו אחר לגמרי. יש לו דיאלוג סודי עם הקדוש ברוך הוא, ולכן אסור לנחמו. עכשיו תארו לעצמכם, מה היה קורה אם איוב היה מקבל את ההסברים של חבריו. היה קורה משהו מאוד עצוב. היו בסוף דברי המנחמים, מביאים קפה ועוגות, והיו אומרים, רבותיי, צריך לברך ברכות לעילוי נשמת הבנים והבנות של איוב. והיו אומרים, תודה רבה לכבוד הרב הגאון אליפז, שהגיע לתת דברים מתוקים מדבש, דברים כדורבנות. והדרשן המופלא, בלדד השוחי, שהאיר את עינינו בהבנת הסבל האנושי. וכבוד הצדיק, צופר הנעמתי, שהסביר לנו כל מה שקורה כאן. אומר רבותיי, אנחנו מתחזקים מכוח דברי הרבנים החשובים האלה. רבי חנניה בן הקשיא אומר. ואז היו אומרים, קדיש דרבנן, השכבה לכל הבנים של איוב, וכל אחד היה הולך הביתה מבסוט. ואיוב היה גם משוכנע שהוא קיבל הסבר. אתם יודעים מה היה קורה אחרי זה? שום דבר. הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר עם איוב. במקום זה, בזכות הסירוב של איוב להיכנע לדרשנות הדתית הרדודה הזאת, בזכות זה הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא. בעצם מה מתברר? שהייסורים של איוב היו מעשה קידוח. כאילו הקדוש ברוך הוא רצה לקדוח חורים מבעד לנפש של איוב. כשקודחים בתוך נפש זה כואב. אבל זה פותח פתח בסוף. ולכן היה לאיוב כדאי, אפשר לומר, כל הייסורים בגלל שינוי הזהות שהפגיש אותו עם האלוהות. מובן? אגב, מעניין, איך הקדוש ברוך הוא דיבר עם איוב? מה הוא אמר לו? מה ההסבר שהקדוש ברוך הוא נותן לאיוב? מה, וכי אתה יודע, אז מה? זה כמו צופר הנעמתים ככה. אז זה כמו צופר הנעמתי. יותר עמוק, איך זה יותר עמוק? אם תסתכלו בספר איוב, תראו שהקדוש ברוך הוא לא נותן שום הסבר לאיוב. שום דבר. ובסוף איוב אומר, מעניין, לשם האוזן שמעתיך, ואתה עיני רעתך, על כן אמאס וניחמתי על אפר ואפר. כלומר, איוב חוזר בו מהכל. מאוד משונה. בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לך שום הסבר. אבל מה הקדוש ברוך הוא כן אמר לו? הוא שאל אותו 50 שאלות, כנגד 50 שערי בינה. איפה היית ביסדי ארץ? חולל היה לו תשמור. הידעת לדעתי על הסלע. התיתן לחסוס גבורה. התלביש צווארו רעמה. וכדומה. יש הרבה דברים שם שהקדוש הוא שואל את יוב, ולא נותן תשובות לשאלות. הוא מדבר איתו שם על הלוויתן, ועל הציפורים היפות, ועל השור הבר, כל מיני, על בהמות. מדבר איתו על מיליון דברים, והוא שואל אותו שאלות. מה זה עושה ליוב? אדם שמתרגל לשמוע 50 שאלות בבת אחת, מה זה עושה לו? מכניס ללחץ? או? אני חושב שזה פותח את הלב. כלומר, איוב עובר שינוי בעצם העובדה שהוא שואל את עצמו שאלות שהן לאו דווקא השאלות של עצמו. לאו דווקא שאלות על עצמו, אלא שאלות על כל העולם. ואדם שפותח את עצמו לשאלות, אז הוא פוגש את האינסוף. את האינסוף. ואז בעצם איוב מבין כל מה שקרה לו. מובן? עכשיו יש פה הערה. הרב, מי זה השטן הזה? ואיזה זכות יש לו לשחק עם החיים של האנשים? ועוד הסכמתו של אלוהים? אני אגיד לכם מי זה השטן. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר באדם משהו לא יציב, שמזעזע את הסגירות של האדם ומפגיש אותו עם השם. פשוט מאוד. אבל למה מתוך צער? למה לא לגרום לאדם לפנות לשם מתוך עושר? אין שום מכרח שזה מתוך צער. יוב היה יכול להיות כאברהם עוד לפני שבאו אליו הצרות. לא היו באות אליו הצרות. הייסורים תמיד באים כשיש משהו שהיה צריך להיעשות שלא נעשה בזמן. עכשיו, יש מישהו שהתעלמתי ממנו לחלוטין בכל הדיון הזה. מי? הבנים שלו, התעלמתי, יפה מאוד. אשתו, מי עוד? השטן דווקא דיברנו. נתנו מקום של כבוד אפילו.
שבע בנות?
לא היו לו שבע בנות. שלוש בנות, כן. אבל זה דיברנו. אבל יש עוד מישהו שם שמדבר. אליהו, בן ברחאל אבוזי, למשפחת רם, נכון? לא מכירים את זה? בספר איוב. יש שם שלוש מערכות שבהם שלושת הרעים מדברים עם איוב ואיוב דוחה את דבריהם. אבל בסוף קם אדם נוסף, כן כתוב, וישבטו שלושת רעי איוב לדבר אליו, כי הם כועסים עליו, הם אומרים שאיוב חושב את עצמו צדיק והוא מן הסתם לא צדיק, אבל הם שומעים ממנו דברים שמבחינתם זה דברי גידוף, הם לא יכולים לקבל את זה. ואז קם אליהו בן ברחאל, שהיה בין הצופים, היה צעיר יותר. והוא בא בשיטה אחרת לגמרי. והוא אומר ליוב, אני כועס עליך שאתה מצדק את עצמך מאלוהים, ואני צודק על רעיך, אני כועס על רעיך שהם חושבים שאתה רשע. לא כך מובן. אז מה רוצה אליהו לומר? שיוב הוא צדיק או שהוא רשע? ואז הוא נותן נאום ארוך, 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 ארוך. ויוב לא עונה, אז אנחנו לא יודעים אם יוב מסכים או לא מסכים. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אל יוב. מה הוא רוצה אליהו בן ברחאל? מה הוא רוצה לומר? אז הוא אומר לו דבר משונה. בוא נקרא בפנים. עדיף תמיד לקרוא בתוך הספר ולא לסמוך על הזיכרון.
עם הספר ישוב מחשבתו.
יפה, עם הספר ישוב מחשבתו. אז מה הוא כותב? אומר ככה. כי באחת, אני קורא כאן בפרק למד ג' פסוק י' ד', כי באחת ידבר אל, ובשתיים לא ישורנה. בחלום חזיון לילה, בנפול תרדמה על אנשים, בתנומות עלי משכב. אז יגלה אוזן אנשים. אז מה אומר כאן אליהו? הוא מספר שהיה לו גילוי נבואי, שבו התברר לו הסוד של הסבל האנושי. מעניין? כלומר, יש פה נביא שאומר, אני יודע, הקדוש ברוך הוא גילה לי את הסיבה של הסבל שלך. מה? הלו, גילוי אליהו, כן? אז יגלה אוזן אנשים, ובמוסרם יחתום להסיר אדם מעשה, וגבע מגבר יחסה, יחסוך נפשו מנשחת, וחייתו מעבור בשלח. יפה מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו פתרונות כיצד להציל את האדם מן האבדון. יש פה איזה הנחת יסוד שיש אבדון, ויש אדם שבגלל מעשיו הרעים מגיע לאבדון. והוכח במכאוב על משכבו. מה זה, איך זה קורה? איך קוראים למצב כזה? מחלה. שאדם שוכב וכואב לו, נכון? והוכח במכאוב על משכבו. ורוב עצמיו איתן. מה זה, רוב עצמיו איתן? אף על פי שהוא חולה, אבל הוא עדיין שלם. וזיהמתו חייתו לחם, ונפשו מאכל תאווה. כלומר, במצב יש זיהום, בסוף האדם הולך ומצטמק, ייחל בשרו מרואי, כבר לא רואים את בשרו, ושופו עצמותיו, לא ראו. מה פירוש הדבר? מתי זה קורה שכבר אין בשר ואין עצמות? אחרי המיטה, נכון? טוב. אז אם כן, פה מתואר, אדם שבהתחלה היה חולה, בגלל עוונותיו, מרוב מחלה מת, וקברו אותו. כל כך קברו אותו, שנגמר. הבשר, העצמות, שופו עצמותיו. ותקרב לשחת נפשו, וחייתו לממיתים. איפה זה קורה? מה? אחרי הקבורה, מה קרה? ותקרב לשחת נפשו. איזה נפש? איפה קרבה לשחת? לגהינם. וחייתו לממיתים. כלומר, מחכים לו שמה. מדובר אחרי... מה? כן. כי מחכים לו שמה כדי לסגור איתו חשבון. אם יש עליו מלאך, מליץ, אחד מיני א', להגיד לאדם יושרו, פתאום יש איזה מלאך, אומר, רגע, אל תחסלו אותו. יש לי משהו להגיד. הוא נתן סוכריה לאיזה ילד בוכה.
כן.
כן, מצאתי משהו. ויחוננו, ויומר, פדעהו מרדת שחת. מצאתי כופר. אז מה עושים? מצד אחד, האדם הזה מגיע לו גהינם. מלא עבירות. מצד שני, המלאך מצא איזה משהו. אז מה עושים? אז בואו נראה מה כתוב. רוטפש בשרו מנוער ישוב לימי עלומיו. מה? שמתם לביטוי? רוטפש בשרו מנוער ישוב לימי עלומיו. מה זה?
גלגול.
חוזר. טוב, אתה רוצה? נתן לך הזדמנות חדשה. זה אזכור מפורש לגלגול בתנך. שימו לב. לא כך פשוט. יעתר אל אלוה וירצהו, ויר פניו בתרועה, וישב לאנוש צדקתו, יסור על אנשים, ויאמר, חטאתי וישר העבדתי ולא שווה לי. פדה נפשו מעבור בשחת, וחייתו באור תראה. אז בעצם מה טוען כאן אליהו? היסורים באים לא על החטאים שהוא עשה בגלגול הזה, אלא בגלגול הקודם. פעם היית רשע, אבל עכשיו אתה צדיק. אתה חוטף על מה שהיה כשהיית רשע, ואתה לא מבין למה זה מגיע לך, אבל בעצם מגיע לך. רק שזה חשבון מגלגול קודם. הן כל אלה יפעל אל פעמיים, שלוש עם גבר, להשיב נפשו מנשחת לאור באור החיים. כלומר, יש פה אסטרטגיה אלוהית כיצד להציל את נפש האדם, ואתה עוד עושה מזה בעיות. הקשב יוב, שמע לי, אחרש ואנוכי אדבר. אם יש מילין, השיבני. דבר, כי חפצתי צדקקה. אם אין, אתה שמע לי, אחרש ואלפך חוכמה. כלומר, מה בעצם אומר אליהו? יש לי סוד. אני אסביר לך למה זה קרה לך. האמת היא, יש מדרש שאומר, יוב בן יבמה היה. זה מובן, מה זה היבום? מביאים את הנפש של הנפטר מחדש. אז יוב בן יבמה היה, אז הוא היה גלגול. זה בעצם מה שזה בא לומר. עכשיו, למה יוב לא עונה על זה? יגיד יוב, אני מסכים, תודה רבה על ההסבר. או, אני לא מסכים, יש לי קושיה על זה. למה יוב שותק? מה? לא, זה אליהו שמדבר איתו. אז למה יוב לא עונה לאליהו?
כדי שהוא מודה באשמה.
מודה? אז שיגיד, מודה.
זה לא עונה על השאלה שלו.
שני דברים. יש לא, שני דברים. א', זה לא עונה על השאלה שלו. מדוע? כי גם אם יש הסבר מדוע אני חוטף בעולם הזה, למרות שאני צדיק, על הגלגול הקודם, אבל אני לא זוכר את הגלגול הקודם. כלומר, בהכרה שלי זה לא אומר לי כלום. זה לא פותר את הבעיה. שתיים, כיוון שאליהו אומר שזה סוד שנגלה לו, אין שום דרך ליוב לבדוק אם זה אמת או לא. לכן הוא שותק. עד שנגלה אליו השם. מובן? כלומר, גם ההסברות של גלגולים הן הסברות טובות, נחמדות, אבל הן לא מספקות את כל השאלה של הסבל הקיומי של האדם. לכן יוב לא עונה, הוא לא יכול לענות. כן, בבקשה.
אבל לגבי העניין השני, אבל יוב סומך על אליהו כנביא אמת, שאלה
שלה. זה ברור, הוא לא אומר שאליהו שקרן. הוא אומר, אבל כיוון שזה תלוי באליהו, זה לא מדבר אליי, זה לא נוגע לי. אין לי. מבוא לדברים של אליהו. זה מה שהוא רוצה לומר. בעצם התשובה של השם היא כמו התשובה של הרע השלישי. אתה לא יכול להבין אותי. האם היית כאשר בראתי שמיים בארץ וכו'? ממש לא. ממש לא. התשובה של הרע השלישי, דהיינו צופר הנעמתי, היא אתה לא יכול להבין. וכשהקדוש ברוך הוא נגלה אל יוב, הוא לא אומר לו אתה לא יכול להבין. הוא אומר, כדי להבין, אתה צריך לשאול שאלות. אני אסביר למה הכוונה. יש משהו דומה, מצאנו אצל רבי עקיבא. הם מסופר בגמרא, דיברנו על זה שהוא שעבר, לא? לא דיברנו. כשמשה רבנו עלה למרום, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הכתרים על האותיות? אמר לו, זה לא בשבילך, אבל יש מישהו, עוד כמה דורות, עקיבא בן יוסף, הוא יסביר את זה. אז אומר לו, משה, אפשר לראות? אין בעיה. תיכנס שם לפרוסדור השלישי, מצד ימין, שני חדרים שמאלה, שם זה הבית מדרש של רבי עקיבא. משה נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, בבית המדרש היו שמים את התלמידים המבינים קרובים לרב, הפחות מבינים רחוק. שמים את משה בשורה האחרונה, והוא לא מבין שום דבר מדברי רבי עקיבא. חלשה דעתו, מה זה, אני לא מבין כלום, אני הייתי תלמיד טיפש, עד שאחד התלמידים אומר לרבי עקיבא, רבי, מניין לך? ואז רבי עקיבא עונה, הלכה למשה מסיני, ונחה דעתו. מה זה אומר? לכאורה אני, אם הייתי במקום משה, הייתי צועק. מה פתאום? לא אמרתי את זה, נכון? אז זה אומר, כן, כולם אומרים את זה, אל תדאג, יבואו לקחת אותך, זה לא משנה. אבל, תקח את התרופות. אבל בכל מקרה, מה שבעצם מטריד את משה, זה שמה דברי רבי עקיבא אינם ההמשך הנאמן של תורתו. זה ברור שהתורה מתפתחת, נגיד מתעמקת, ולכן משה לא יכול להבין. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רואה, מה שמתפתח זה מתוכך. זה ענף מתוך השורש. אמר משה, הראית לי את תורתו. הראה נא לי את שכרו. מה שכרו? הקדוש ברוך הוא מראה למשה כיצד סורקים את בשרו של רבי עקיבא במסריקות של ברזל. הרומאים התאכזרו, סרקו את בשרו במסריקות של ברזל. אמר משה, זו תורה וזו שכרה. זה במילים קצרות כל ספר יוב, נכון?
זו תורה וזו זכרה? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? יפה, הוא עונה לו תשובה כפולה. שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. עכשיו, שני החלקים של התשובה הם חלקים סותרים אחד את השני. כי אם הוא רוצה להגיד לו, אל תשאל שאלות, שיגיד לו, שתוק. אם הוא רוצה להסביר לו, שיגיד לו, כך עלתה במחשבה לפניי. כי כך עלתה במחשבה לפניי זה סוג של הסבר. אני עוד לא מבין את ההסבר, אבל זה סוג של הסבר. אבל שתוק, וגם כך עלתה במחשבה לפניי, זה סותר אחד את השני. אלא אם כן, מתכוונים להגיד כך. אם תשתוק, אז תבין שכך עלתה במחשבה לפניי. במילים אחרות, יש מחשבות שכדי להגיע אליהם צריך להשתיק את המחשבה הרגילה. אז משה שואל שאלות. כן, אבל זה תשתוק. זה סוג ההיגיון הרגיל. יש היגיון אחר שאחרי שתשתוק אתה תגיע אליו. למחשבה שעלתה לפניי. וזה בעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא ליוב. הוא לא אומר לו אתה לא יכול להבין. הוא אומר להפך, אני רוצה שתבין. ואיך תבין? על ידי שתשאל את עצמך 50 שאלות, אז תבין. וזה בין מה שקורה בסוף, שיוב מבין. אז למה אני לא מבין? כי אני לא יוב. כי אני לא נביא. הרב, לא הבנתי למה אברהם הצליח לפגוש את השם בלי כל האיסורים האלה, ויוב לא. לא. איך אנחנו צריכים לעשות? אברהם יכול היה לדעת את השם בלי כל האיסורים האלה, בגלל שהוא היה פתוח מלכתחילה אל מעבר לטבע. כתוב ויומר השם אל אברהם, לא כתוב ויומר אלוהים אל אברהם, אלא ויומר השם. כלומר לאברהם הייתה פתיחות לשמוע את השם מבעד למסכים של אלוהים. אני חושב שצריך לדבר לא על האיסורים האלה אלא על האיסורים האלה, אבל זה גם טוב. עכשיו, זה אגב אחת הסיבות שיש לנו תורה. התורה מאפשרת לנו לדעת את השם בלי האיסורים. יש איזה מאמר של בעל הסולם, הרב אשלן, זצ"ל, שהסביר שבדעת האלוהים יש שני דרכים בעולם. דרך התורה ודרך האיסורים. מה זה דרך התורה? שאתה שומע את דבר השם, או ישירות או במסורת. וכל דרך אחרת קוראים לה דרך הייסורין. מדוע? ויש איזה ייסורין לדעת דרך מסכים. גם אם זה המסכים האינטלקטואליים, אבל גם זה סוג של ייסורין. יש אצל בלעם, כתוב שם וילך שפי. כשהוא רוצה להיפגש עם השם, כתוב וילך שפי. מה זה שפי? אז יש ארבעה הסברים אצל הראשונים.
גבוה קומה.
אז יש דעה שאומרת שפי שהוא הלך למקום גבוה, כמו הר נשפה. זה מין סוג של מיסטיקה כזאת. הוא רוצה להיפגש עם אלוהים, אז הוא הולך למקום גבוה, שבו הוא פוגש את ההדר של הבריאה. יש דעה אחרת שאומרת שפי משופשף, שהוא הצולע בגלל מה שהאתון עשתה לו, שהיא לחצה אותו אל הקיר. זאת אומרת שהוא מוכן למסור את נפשו כדי לקלל. זאת אומרת, מסירות הנפש זה סוג של נזירות. ויש דעה שלישית, שפי מלשון שפיפון, כמו נחש. הלך כמו נחש. זה סוג של כפיפות של הגוף שלו, כמו פקיר. כלומר, מצאנו אם כן, אצל אומות העולם, כל מיני דרכים של התקשרות אל העולם הרוחני. כן? או מיסטיקה, או נזירות, או ייסורי הגוף. כן? כל הדברים האלה הם בעצם ייסורים. זה נקרא ייסורים. כי אין מגע ישיר. ויש הסבר של הנציב מוולוז'ין שאומר לו, וילך שפי שהלך לאט. האדם שהולך לאט, בסוף השם נגלה אליו. זה הסבלנות. סבלנות היהודית. כן. אז בסופו של דבר, יוב שומע את דברי אליהו, שהתעלמנו מהם עד עכשיו, והוא לא יכול לענות עד שנגלה אליו השם. כלומר, גם ההסברות הקבליות, כן, הנסתרות של גלגולים וכו', זה לא מספק עדיין את השאלה האמיתית לשאלה של הטוב והרע. כן.
אפשר להגיד שגם אנחנו בתקופה שלנו, עם ישראל, לפחות כל פרט מכתנו, אנחנו גם בסוג של סבל, אנחנו לא ממש מכירים את השם.
נכון, יפה. כלומר, גם אנחנו בסבל, כי אנחנו לא ממש מכירים את השם, אבל יש הבדל.
יש בעצם ביחס לייסורין שלוש אפשרויות. או שהייסורים הם חסרי משמעות. זה אפשרות הכי גרועה. יש ייסורים ואין לזה משמעות. וזה בעצם מה שיוב חשש ממנו. רואים את זה בתוך הדברים שלו, שהוא חושש שמה השם עזבו. אפשרות שנייה, הפוכה לגמרי, יש ייסורים, אבל אני גם יודע את המשמעות שלהם. אני יודע למה יש הייסורים, אז זה כבר כמעט ולא ייסורים. ויש סוג שלישי, אני יודע שיש משמעות, למרות שאני לא יודע מה היא. זה חצי נחמה. בעצם, זה מה שהתברר ליוב, וגם יכול להתברר לנו. יש ייסורים, לא תמיד יודעים את המשמעות, אבל יודעים שיש להם משמעות. זה מה שאמרו, שצריך לברך על הרעה מן הטובה. מה זה לברך על הרעה מן הטובה? דיין האמת. אז איפה הרעה ואיפה הטובה? רעה זה דיין. האמת זה הטובה. כלומר, זה דיין, זה כואב, אבל זה האמת. אז זה כבר נחמה. אז גם אנחנו לא תמיד יודעים את השם, אבל אפשר, אבל אנחנו יודעים שזה אמת. חוץ מזה שאנחנו מתחילים כן לדעת את השם, כי הקדוש ברוך הוא החליט מזה כבר 63 שנה להתחיל להתגלות. נכון? הוא עושה את זה יפה מאוד דווקא. הקים את מדינת ישראל, נתן את שחרר את ירושלים, הקים את מכון מאיר, הרבה דברים הוא עשה, שדרכם הגילוי הולך ומתפתח. עכשיו, אבל זה עניין שצריך עיניים לראות. יש תפילה שאנחנו אומרים, ותחזנה עינינו בשובך לציון. זאת אומרת שכשאתה שב לציון, ייתכן שלא יהיה לי עיניים לראות את זה. אז צריך להתפלל שיהיה לנו העיניים לראות את זה. עכשיו, אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה. זה בסדר עד עכשיו מובן מה שאני אומר? טוב. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה. בדברי אליפז, אני רוצה לחזור אחורה. כן? אליפז מספר גם הוא שהוא נביא. כן? כלומר, כולם שם מתהלכים שם, הנביאים. רגע. טוב, בסדר. כל אחד מספר כל מיני דברים, כל מיני גילויים שיש לו. אז אליפז אומר ליוב בהתחלה, אתה לא צריך, אתם זוכרים את התזה של אליפז, יש ליוב איזשהו חטא. יש איזה חטא, וצריך פשוט לתקן את החטא ויהיה בסדר. הוא אומר לו בהתחלה, איפה זה? הניסה דבר אליך תלאה ועצור במילין מי יוכל? הנה יסרת רבים וידים וידיים רפות תחזק, כושל יקימון מיליך וברכיים קוראות תאמץ, כי אתה תבוא אליך ותלה, תיגע עדיך ותיבהל. מה קרה לך? קודם כל, זה סתם קרה, דברי ידידות. אתה, כל פעם שראית מישהו סובל, היית מעודד אותו. עכשיו, שאתה סובל, אתה לא מוצא עידוד, הלא יראתך, כסלתך, תקוותך ותום דרכיך. זכור נע, מי הוא נקי עבד, ואיפה ישרים נכחדו? כאשר הייתי חורשי אבן וזורי עמל, יקצרו, מנשמת אלוהי עובדו ומרוח הפו יכלו. כלומר, מה שאומר אליפז, אם אתה צדיק, אין לך מה לפחד. רק הרשעים הולכים לאיבוד. הוא כבר רומז שיוב רשע. רק אומר, ואליי דבר יגונב. ותיקח אוזני שמץ מנהו. בעצם מה אומר אליפז? אני גם כן גיליתי, יש לי איזשהו סוד, גם לי גילו משהו. בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים. פחד כרעני ורעדה, ורוב עצמותיי יפחיד, ורוח על פניי יחלוף, תסמר, סערת בשרי, יעמוד ולא אכיר מראהו. תמונה לנגד עיניי, דממה. וכל אשמע. כלומר, הוא מספר איזשהו גילוי שהיה לו. נו, מה אמרו לו בגילוי? מה המלאך אומר לו? האנוש מאלוה יצדק? אם מעושהו יתהר גבר? הן, בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. אף שוכנה בתי חומר, אשר בעפר יסודם. ידקאום לפני עש, מבוקר לערב יוקטו, מבלי משים לנצח יובדו. הלא ניסה יתרמבם ימותו ולא בחוכמה. מה אמר המלאך לאליפז? עשה לו קל וחומר. אומר, אם המלאכים לא זקים לפני השם, והרי המלאכים הם טהורים והם רוחניים, קל וחומר האדם שיש לו גוף עכור, שברור שהאדם לא יכול לזכות לפני השם, לכן אל תתפלא שיש לך כאלה בעיות. כן, זה קצת מזכיר את הגישה הנוצרית. הפיתגוראית אפילו. אז על זה אליפז אומר, אבל אני לא מסכים עם המלאך. זה אחד הדברים שאולי לא, המפרשים לא העלו, אבל רואים פה שאליפז לא מסכים עם המלאך שדיבר איתו. איך? אומר, קרנה, היש עונקה, ואל מי מקדושים תפנה? ואז הוא אומר, כי אדם לעמל יולד, ובני רשף יגביהו עוף. מי זה בני רשף? המלאכים. אולם אני אדרו של אל, ואל אלוהים אשים דברתי, עושה גדולות ואין חקר נפלאות עד אין מספר, הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות, לשום שפלים למרום וקודרים סגבו ישע. כלומר, מה שאומר אליפז, זה שהמלאך לא מכיר את הסוד של התשובה. והתשובה הופכת את השפל לעליון. נכון, בגלל ההשתלשלות של הנמצאים, אז המלאכים זקים והאדם אחור, והאדם עלול לחטא, אבל האדם יש לו גם נשמה שיכולה להעלות אותו למעלה מן המלאכים. ותהי לדל תקווה, ועולתה קפצה פיה. הנה אשרי אנוש יוכיחנו אלוה, ומוסר שדי אל תמאס, כי הוא יכאיב ויכבש. ימחץ וידיו תרפנה, בשש צרות יציל לקה, ובשבע לא ייגע בחרה, ברעב פדחה ממוות, ובמלחמה מידי חרב. כי אם אבני השדה לשוד ולחפן תשחק, ומחיית הארץ אל תירא, כי אם אבני השדה בעריתך, וחיית השדה הוש למלאך, וידעת כי שלום אהוליך ופקדת נביך ולא תחטא. כלומר, בעצם הוא נותן לו את הפתח של התשובה. זה כשלעצמו מעניין לראות שכבר בימי קדם אנחנו רואים נביא שלא מסכים עם הנבואה שלו, בגלל שהוא מרגיש שיש הבדל מהותי בין נשמת האדם לבין עולם המלאכים. יש פה יערות. הרב, אנחנו קוראים כל ספר הארוך הזה כדי לקבל קצת נחמה. וכשאנחנו מגיעים לסוף, אין תשובה ברורה. אין בכל אופן תשובה נסתרת בתוך השאלות של השם? מהחמישים שאלות לא קשורות? לא נראה לי. טוב, אז אני אגיד לך. האדם יש לו ייסורים בגלל שהוא עבר עבירה, והוא יעשה תשובה, לא יהיו לו ייסורים. מה שאתה רוצה לשמוע? שלום, אני חושב שלהפך, הספר מלמד אותנו לראות את הדברים בגדלות. זה כמו שהרמב״ם אומר, שיוב צדיק היה, אבל חכם לא היה. כי אם הוא היה חכם, לא היה מתלונן. מסביר הרמב״ם למה. הרמב״ם אומר להגיד דברים קשים, אז מי שיש פה, מי שרגיש, שיצא. הרמב״ם אומר כך, יש אנשים שלקחו להם את הכסף והם מתלוננים. אומר הרמב״ם, אבל מה זה? זה רק כסף. יש אדם ויש אנשים שכשלוקחים להם את הכסף הם מוכנים לקבל את זה. אבל כשלוקחים להם את הילדים הם מתחילים לצעוק. אומר הרמב״ם, אבל מה זה? זה רק ילדים. אז אבל יש כאלה שגם אחרי זה, אבל אחר כך יש כאלה שלוקחים להם את הבריאות, כאן הם לא מוכנים. בסך הכל זה רק בריאות. כלומר, אומר הרמב״ם, מה יש לך להתלונן? לקחו לך את הכסף, את הילדים ואת הבריאות. נו, אז מה? דברים קשים, אומר הרמב״ם, נכון? אז הרמב״ם אומר שלא צריך להתאבל? לא, צריך להתאבל, זה אנושי, זה טבעי. אבל אל תעשה מזה שערוריה מטאפיזית. כי דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? דברים קשים מאוד. טוב, אז לכן, השאלה האמיתית היא, האם יוב קנה חוכמה או לא קנה חוכמה? אומר הרמב״ם, בסוף יוב קנה חוכמה. ולכן כבר לא היה כל כך, לא הייתה שערוריה אצלו, ולכן גם הכל חזר אצלו למשנה,
והיה לו ילדים וכסף והכל, הכל לבריאות. וגם בריאות חזרה אליו, הכל. שלום הרב, תודה רבה. שמעתי שיש מחלוקת אם יש גלגולים או לא. אם זה כל כך מפורש ביוב שכן, למה יש מחלוקת? אחרי שקראתי לך את זה ביוב, אז השתכנעת שזה מדבר על הגלגול. אבל אם תסתכל איך שהרמב״ם מבין את, את הפסוקים האלה במורה נבוכים, אתה תראה שזה קצת שונה שם. שמדובר שם לא על גלגול, אלא על מחלה קשה, ושיש מספר פעמים בחיים של האדם, כך מסביר הרמב״ם, אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, שיש מספר פעמים בחיים של האדם שיש אפשרות להיות בעל בחירה אמיתי. אבל זה, כלומר, אפשר לקרוא את הפרק אחרת. איך שקראתי זה שהרמב״ן קרא. טוב, רק זה היה ההתחלה, אני מזמין אתכם לקרוא את הספר, ספר יוב, לפרטי פרטים בדקדוק, כי זה ספר חבל על הזמן, אפילו מבחינה ספרותית, קל וחומר מבחינה של דבקות בהשם, מבחינה תורנית. עד כאן להיום, שלום.